בקטע זה תשמעו על סיפור חייו של אישיות היסטורית פנחס רוטנברג. אתם צריכים להשלים את המשפטים לפי הקטע ששמעתם. כתבו את ההשלמה הנכונה, עד 5 או 6 מילים. התרגיל הראשון הוא דוגמה. לפני שאתם שומעים את הקטע, יש לכם 60 שניות לקרוא את המשפטים שלמטה. תשמעו את הקטע פעמיים. נסו להשלים את המשפטים כבר תוך כדי ההשמעה הראשונה, והשלימו או תקנו את תשובותיכם לאחר ההשמעה השנייה. הקשיבו היטב. האיש שחשמל את ארץ ישראל. פנחס רוטנברג נולד פעמיים, פעם בעיירה רומני שבאוקראינה, ברוסיה, בשנת 1879, ופעם באיטליה לאחר 35 שנה. בין שתי הפעמים למד ככל ילדי היהודים בחדר. עבר ממנו לבית ספר תיכון ולמכון לטכנולוגיה בפטרבורג הבירה, שנקרא במשך שנים רבות לנינגרד. הוא הוסמך כמהנדס ומצא דרכו לשורות המהפכנים הרוסיים שקצה נפשם בשלטון הצאר. הוא נעצר ונכלא ושוחרר, וביותו בן 26 נמנה עם ראשי המהפכה הרוסית הראשונה מ-1905. מעשיו בקרב המהפכנים אינם ידועים לנו. בעיקר מאורפל תפקידו בחיסולו של הכומר גפון, מנהיג פועלים סוחף, שהוליך מצעד של 150 אלף פועלים ובני משפחותיהם לעבר ארמון הצאר, ואחר כך שיתף פעולה עם השלטון. לאחר דיכוי המהפכה, נאלץ רוטנברג, שפעילותו המהפכנית הרחיקה אותו מעמו, להימלט מרוסיה. ובין השנים 1905 עד 1907 התגורר באיטליה. שם שימש כמהנדס, בנה מפעלים הידרואלקטריים, גשרים וסחרים, ונשם עמוקות את אווירת החופש של מערב אירופה, אם כי לא שכח את עמיתיו, המהפכנים הרוסיים הגולים. בקיץ 1914 טולטל רוטנברג טלטלה עזה. מלחמת העולם הראשונה שפרצה באותה שנה הפנתה את תשומת ליבו מן האוקיינוס הרוסי הגואש אל החוף היהודי. הוא הרהר רבות בגורלם של היהודים ובגורלו שלו, והגיע למסקנה כפולה. על היהודים ליטול את גורלם לידיהם, והמלחמה זימנה להם שעת כושר שאין להחמיצה. הוא עצמו חייב להתגייס למען בני עמו. כדי לנסח את הדברים בבהירות, כתב חוברת קטנה שהכתיר אותה בכותרת "תחייתו הלאומית של העם היהודי". הוא לא חתם בשמו, אלא בכינוי שיש בו הרבה מן הסמליות, פנחס בן עמי. אכן, בן העם נולד מחדש. מאותה תקופה ואילך, במשך 27 שנות חייו הנותרות, התמסר רוטנברג לעמו ולארצו. במהלך מלחמת העולם הראשונה, הוא היה מיוזמי הגדודים העבריים יחד עם זאב ז'בוטינסקי. ונסע לארצות הברית כדי לקדם את נושאי הגדודים וההתארגנות היהודית. וזה היה עיקר רעיונו. על היהודים להקים יחידות צבאיות שילחמו לצידן של מעצמות ההסכמה, אנגליה, צרפת ורוסיה, ובתמורה תינתן להם לאחר המלחמה ארץ ישראל. העניין היה מסובך ורוב המתנגדים לו היו מבית. לאחר המהפכה הראשונה ברוסיה בשנת 1917, חזר רוטנברג לרוסיה והיה אחד מראשי השלטון החדש. במאבק על השלטון גברו יריביו, הבולשוויקים, ורוטנברג הושלח לבית הכלא. הוא שוחרר בתחילת 1918. עוד שנה עשה ברוסיה עד שנואש ממנה והחליט לקשור סופית את גורלו עם עמו. בשנת 1919 הגיע בפעם הראשונה לארץ ישראל ובראשו תוכניות מופלאות, ולא מציאותיות לדעת רבים, לפיתוחה של הארץ. עוד בהיותו באמריקה למד וחקר את האפשרויות של ניצול מי הנחלים והנערות לייצור כוח חשמלי. את ניסיונו באיטליה ביקש ליישם בארץ אבותיו. החשמל הפך מעתה לסם החיים עבורו. הוא ביקש לרתום נהרות כמו הירדן, הירמוך, הליטני והירקון, שבימים ההם עדיין זרמו בו מים רבים, לייצור כוח חשמלי, כדי להוציא את הארץ הארוסה והמוזנחת מן העידן הטורקי המפגר לקדמה ולעידן המודרני. 13 שנה נאבק רוטנברג ביריבים, באויבים ואף בידידים, עד שזכה להעביר בחוטים של מתח גבוה את זרם החשמל הרוטנברגי הנוצר ממים. במהלך תקופה ארוכה זו הוא קיבל זיכיון בלעדי מהאנגלים, שליטי הארץ, לניצול מי הנהרות, ליצירת כוח חשמלי ולחשמולה של הארץ. הוא הדף התקפות אין קץ עליו ועל מפעלו בפרלמנט ובעיתונות בלונדון. הוא הקים כשלב ביניים תחנות כוח שהיו מופעלות על ידי דלק בחיפה, בתל אביב ובטבריה. הוא התמודד עם ראשי הערבים שהכריזו מלחמה על החשמל היהודי וניצחם. הוא אף קיים אימותים לרוב עם ידידים ושותפים לדרך, כמו דוקטור חיים ויצמן. שכן רוטנברג היה איש קשה וסמכותי מאוד, וכל מי שלא קיבל את דעתו או לא התקדם בקצב שלו, צורף לרשימת אויביו. השיא של מפעלו הייתה הקמת מפעל החשמל בנהריים, במפגש הנהרות ירדן וירמוך מדרום לים כנרת. כאן, על שטח של 6,000 דונם ממזרח לירדן, בימים ההם בשליטת האמיר אבדאללה, סבו של המלך חוסיין, שינה רוטנברג סדרי עולם. היטה את אפיקי הנהרות וחרה אגם גדול, שממנו הופלו זרמי מים אדירים על הטורבינות של התחנה ההידרואלקטרית שיצרה חשמל. קרוב לחמש שנים נמשכה העבודה. מאות פועלים חיו ועבדו בתנאים קשים, כשרוטנברג מלווה אותם בכל העת, דורש מהם מאמץ רב, אך גם נותן, עוזר, ומתייחס לכל השותפים למפעל כאילו היו בניו.